שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום רוחה.
והנה עכשיו אנחנו מגיעים, אני מאמין, מבחינת חייו, הביוגרפיה של יעקב, לשיא. הגענו, אם היינו באקספוזיציה, התקדמנו, עכשיו אנחנו מגיעים לשיא, לשיא הקונפליקט, המפגש עם עשיו, אנחנו בפרשת וישלח, ואנחנו במפגש עם עשיו, ותראה מה יעקב עושה. לפני המפגש הוא מפחד מעשיו. אומר, זה מחלק את שני המחנות, מחנה אחד אומר, אם יחוסל, מחנה אחר יברח, ושולח לעשיו מתנות, ודרך, בזהירות אני אגיד, מאוד מתרפסת. הוא לא מתכוון להילחם, הוא מתכוון לקנות את חייו, בהתחנפות, במתנות.
כן, נאמר, וירא יעקב מאוד ויצר לו. כלומר, יש ליעקב יראה גדולה והיא כפולה. וירא, אומר רש"י, שמה יהרג. זה דבר טבעי, אדם יוצא למלחמה, הוא מפחד שיהרגו אותו. ויצר לו, שמה יהרוג הוא את אחרים. כלומר, יש ליעקב יראה יותר גדולה בתחום המוסרי. הוא איננו רואה את עצמו כמי שרשאי אפילו להגן על עצמו, להרוג אחרים כדי להציל את חייו, בגלל איזושהי נחיתות מוסרית או בגלל איזושהי הכרה שהשימוש בכוח הוא פסול.
אז זה, אתה יודע, זה משליך אותי כמעט 3,500 שנה קדימה, אומר הרב שח באחד ההתייחסויות שלו לשואה, אשרינו שאנחנו מעם הנרצחים ולא מעם הרוצחים. עכשיו, זה ברור, המשפט הזה במובן הקונטקסט המוסרי, אבל השאלה עם כל מה שעושה פה יעקב, עם כל הניסיון הזה, שאיך שלא נגדיר אותו, הוא קשור בפחד, הוא מפחד להיאבק, אם אין בו איזה סימן לבאות, סימן לעם היהודי, הפסיביות, המסכנה הזאת, המרטיריות, אז אנחנו נשרף על קידוש השם, אנחנו לא נקום ונלחם, אנחנו 2,000 שנה בגלות, אנחנו זונחים את כל הרעיון של המרד, של התפיסה, ולדברים יש עד בולט, הרי אתה לא יכול להכחיש את זה גם בתוך הגמרא וכתיבה יהודית, לא לעמוד על שלנו, כאילו, לנסות לא להרגיז, לא למרוד בגויים. לא לעלות בחומה, 3 השבועות, עד היום כאילו זה קיים אצלנו.
נאמר כך, שברור לחלוטין, שזה בדיוק כך שירגיש יעקב באותה שעה. כמו הוא הרגיש את החוסר לגיטימיות שלו, את אי יכולתו לעמוד מול עשיו וכדומה. ואני חושב שמה שהפרשה בא ללמד, זה שכל זמן שזאת העמדה הנפשית, יעקב איננו יכול להיכנס לארץ ישראל. כלומר, כדי שיוכל סוף סוף לעבור את הירדן, סוף סוף למלא את תפקידו כישראל, מכריחים אותו בלילה להילחם, מכריחים אותו לנצח בעל כורחו.
ורק להיות עשיו קצת.
בדיוק, הוא לוקח את ברכתו של שרו של עשיו. כלומר, יעקב הוא הופך להיות ישראל מאותה שעה. לא יאמר עוד יעקב שמחכים ישראל, רש"י אומר שם על המקום. עוד לא, כבר לא יאמרו שבאו אליך הברכות בעוקבה וברמייה, כי אם בשררה ובנציאות פנים. כלומר, אם אתה מסוגל לנצח, אז אנחנו מרשים לך להיכנס לארץ ישראל, זה שינוי מנטלי שאני צריך לעבור.
אז אבי האומה אמיתי, אבי האומה עם סימן לבות. אבל יש פה עוד משהו, תראה, יעקב, כל עוד זה תלוי בו, הוא לא מחפש את האימות, הוא מחפש להתגבר על הבעיה הזאת, שוב, בדרכים הידועות שהוא זוכר מאוהל אנשים. אני אשלח מתנות, אני אתרפס, אני אחלק את המתנות, מקסימום, אם יפגעו במחנה אחד, מחנה אחד ישרוד. הקדוש ברוך הוא, שוב פעם, הוא צריך, הוא כמו מטלטל אותו באוזנו, אומר לו, לא, עכשיו אתה חייב להתאמת. ואז, ברגע האמת, שהוא כל הזמן, וזה קורה להרבה בני אדם, אני חושב שזה כבר משל סימבולי לכולנו. הרבה פעמים אנחנו מתחמקים מבעיות, בורחים מהם, אנחנו רוצים לעקוף אותם, אנחנו רוצים, אבל כשאתה, אבל פה, בסוף, ברגע האמת, יעקב, יש לו את זה, יש בו את האסביות של הלחם.
כן, באותה שעה הוא צריך לקפוץ. כן, באותה שעה הוא מחפש גם את הגשר הנפשי, גשר האהבה אל אחיו, ובסופו של דבר הוא גם יכול לגבור עליו. הרי אנחנו רואים גם בפגישה ביניהם, אחר כך בבוקר, כשהוא פוגש בסוף את עשיו, הם מתנשקים, הם מתחבקים. כלומר, דווקא המסוגלות של יעקב להיות הלוחם, היא המאפשרת גם כן את קשר האהבה בסופו של דבר.
כי עשיו, ברגע שהוא מבין שהוא לוחם, יש פה גם את הדימוי העצמי שלך. אני חושב כל הזמן,
הוא מזהה.
על עם ישראל במובן יעקב כמובן סמלי לכל עם ישראל, מה שאנחנו מכירים מהיום. כשעם ישראל הוא בגולה והוא מתרפס והוא חלש והוא פסיבי, אז קשה לכבד אותו. מתי מתחילים לכבד אותו? כשעם ישראל עומד על שלו, עומד ונלחם. ואז גם היחסים, וזה גם מסביר, במובן מסוים, שלגבי התהייה, מדוע יצחק כל כך אוהב את יעקב? את יסף, סליחה. הרי הרבה פעמים לנו כאבות, אני אשאל אותך אם זה נכון, ההשקפה הזאת, יש לנו נטייה ללכת לקראת הבנים שלנו, שהם היותר בנים, החזקים, הספורטיביים, לאו דווקא, לא, אלה שהולכים לקרבי, לאו דווקא אלה ש, שכביכול, יכול להיות שיש להם מעלה רוחנית אדירה, אבל הרבה פעמים אנחנו בתפיסה השטחית שלנו, אנחנו רוצים את הילד, הגבר.
אני אומר שהאדם אוהב את הבן שדומה לו. אז יצחק שהיה האדם של מידת הדין, עם כל הפסיביות שלו, אבל הוא אדם סך הכל אסרטיבי מאוד, הוא אהב את הבן שהמשיך עם מידת הדין, גם עם יצחק עצמו צדיק ועשיו רשע, אבל רשע של מידת הדין יכול להפוך בבוא הזמן, אם הוא יחזור בתשובה, לצדיק של מידת הדין. אז כך שיצחק זיהה בעשיו מישהו שדומה לו, בדיוק באותה המידה שאברהם אוהב את ישמעאל, לא בגלל שישמעאל הוא אסרטיבי, אלא בגלל שהוא ההקצנה של מידת החסד. אברהם היה צדיק של מידת החסד, ישמעאל רשע, אבל של מידת החסד. לכן יש לנו תמיד איזשהו פיתוי להעדיף בין הבנים את מי שדומה לנו. והניסיון של החינוך זה להכיר בכך שההצלחה של הדורות זה דווקא ההמשכיות דרך השונה. דרך מי שיכול להוסיף ערך
אבל
חדש.
אבל יצחק היה, אני חושב שיצחק, אם הוא היה רואה את המאבק הזה, הוא ראה אותו, רואה את המאבק, הוא היה אומר, אוקיי, אז עשיתי נכון שבחרתי, שבסופו דבר בירכתי את יעקב, כי הנה יעקב, זהו, הוא מתחיל לצאת מהפסיביות, הוא לא נותן לאירועים לסחוף אותו, הוא עומד ועוצר את האירועים. עכשיו, הסיפור הזה של המאבק באיש, במלאך, הוא זכה לאין ספור פרשנויות. שוב, אחד האירועים, הרי בראשית זה ספר שנכתבו עליו מיליארדי מילים. איך אתה רואה את זה? מי זה המלאך הזה? באמת שר צבאו של עשיו, מלאך שמיים, מלאך של עשיו. מי זה האיש שיעקב נאבק?
תראה, נאמר, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו. המשפט נושא בקרבו איזשהו פרדוקס. אם הוא לבדו, איך יש איש אמו? אלא כנראה שלבדו, לבדו עם עצמו. ואז נאבק עם איש שהיה אמו, האיש שהיה בתוכו. לכן חז"ל גם אמרו שם, אמנם זה מלאך של עשיו, אבל זה גם יצר הרע. ויש גם שאלה איך הוא נראה לו. האם נראה לו כגוי, או נראה לו כתלמיד חכם. יש כנראה יצר הרע שפועל כמו גוי. איך היה אומר הרב אשלג, זכרונו לברכה, היה אומר, יצר הרע שפועל כמו גוי, הוא אומר לך, אל תלמד תורה, אל תקיים מצוות. טוב, מי רוצה לשמוע? אז לפעמים הוא בא כתלמיד חכם, הוא אומר, תראה, אתה צריך ללמוד את זה, אבל לא ללמוד את זה. להתנהג ככה, אבל לא להתנהג ככה. הוא עושה כבר פלפולים מהסוג הזה. אז יש גם יצר הרע של תלמיד חכם, שבא להצדיק את החולשות שלנו על ידי פלפולי החוכמה.
אבל רגע, אתה רוצה, אתה אומר לי, תתייחס לזה כאל עניין סימבולי, מה שיעקב נאבק בעצם במין, בתוך עצמו?
בוודאי.
לא, כי לי נוח יותר, כבמסגרת מה שדיברנו, ההתבגרות וההתגברות, לא רק התבגרות, ההתגברות של יעקב, שיש פה מאבק אמיתי. סוף כל סוף הוא נאלץ להיאבק ומנצח, כי זה לא עוזב אותו. אם אתה אומר לי שזה רק משהו סימבולי, אז איפה...
אני חושב שאין דבר יותר ממשי ממה שאנחנו חווים בחלום. כלומר, אם אני, נגיד, נאבק עם מישהו בחלום, בשבילי זאת המציאות. כלומר, המוכנות שלו לחלום על זה שהוא גובר על השר של עשיו, זה מראה שנעשה פה שינוי נפשי פנימי, שאחר כך יאפשר לו להילחם בפועל ממש. כך שאני רואה דווקא כאן את נקודת המהפך באישיות שלו.
בנקודת, בתוך המקום הפנימי. עכשיו, אבל הוא מקבל, בעקבות המאבק, יש פה שני עניינים קצת מסתורים. אחד זה גיד הנשה. מה, בגלל דבר ניתן מכה בגיד הנשה, אז זהו, אז אסור לאכול את גיד הנשה. מה כל כך משמעותי בזה? למה דווקא יכול לתת לו, אני מניח שבהרבה מכות היו, ובהרבה מקומות בגוף, למה דווקא הדבר הזה? ושניים, הדבר יותר משמעותי, אתה אומר שהמאבק הוא מאבק פנימי. הפרשנות שלך היא של מאבק פנימי יעקב. הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לו את השם ישראל, בעצם מרמז שיש פה, היה פה מאבק אמיתי. שרית, אתה כאילו, לא סתם, אתה שרית עם שליח שלי.
אכן, זאת אומרת, אין מאבק יותר ממשי מאשר המאבק הפנימי. כאשר אני נאבק עם עצמי, אני פוגש את מלאכי מעלה. אני פוגש את המציאות המטאפיזית היותר חזקה. אין פה שום ספק. מה שאתה שאלת לגבי גיד הנשה, אני חושב שגיד הנשה, שמו כן הוא, נשה, מלשון נשייה, שכחה. הדבר, האויב הגדול ביותר של עם ישראל זה השכחה. כי הרי אם אנחנו אחראים על הזיכרון בהיסטוריה, אז מה שיש איזו נקודה חלשה אצלנו בהמשכיות. גיד הנשה לפי חז"ל הוא גם אחראי על עברי ההולדה. זאת אומרת, הנצח הישראלי יכול להיפגע באיזשהו שלב. יש לנו איזושהי חולשה, החולשה של השכחה. ולכן אנחנו לדורות לא אוכלים את גיד הנשה, כי אנחנו רוצים להיזכר שצריך לזכור.
כמו שעושים קשר בחוט כדי לזכור משהו למחר.
בדיוק, בדיוק.
זאת אומרת, זה סמליות של סמליות.
בדיוק.
זה לא משמעות מתוך עצמו, כי גיד הנשה יש לו איזה משהו לא בריא, לא זה, אלא לצורכי הזיכרון של הזיכרון.
כן, מן הסתם שהדבר הזה גם דבק מבחינה ביולוגית בטקסטורה של גיד הנשה עצמו, אבל אתה יודע, החלק של הגיד שהוא אסור מן התורה, לא מדברי חכמים, הוא בלתי אכיל מלכתחילה. זאת אומרת, ברור שאף אחד לא מסוגל לאכול את גיד הנשה. גיד זה דבר קשה. אלא שאנחנו לומדים מזה להיזהר, לא לשכוח.
הגענו לפגישה עם עשיו. בפגישה, על פניו, עשיו מאושר לפגוש את יעקב. הוא לא מחכה לו עם חרב ולא עם פיגיון ולא מנסה לפגוע בו. הוא נופל עליו, הוא מנשק אותו. וזה על פי דרך הפשט שאתה קורא את הכתוב. בדרשנות מאוחרת יותר, בעצם באותה מגמה להוציא את עשיו רשע מרושע, אז אומרים, נשך אותו וכו' וכו' וכו'. איך צריך להבין את זה, את הפגישה הזאת?
אני חושב ששתי הפרשנויות שנמצאות בו זמנית בחזל, לא אחת מאוחרת ואחת קדומה, אלא גם שנשקו בכל ליבו, כדעת רבי שמעון בר יוחאי, וגם שרצה לנשוך אותו ונעשה צווארו של יעקב כשיש, אני חושב שיש כאן, זה דרך של חזל לבטא את ההבחנה בין המודע לבין התת מודע. כלומר, המודע בוודאי הוא מלא אהבה. הרי זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. באותה שעה נשקו בכל ליבו, אבל זה באותה שעה. כלומר, מהו החוט החורז בתוך התת מודע של עשיו? יש כנראה איזשהו ניגוד עצמי שאיננו יכול בעצם להיפטר על ידי פגישה מרגשת ככל שתהיה. אנחנו גם רואים שיעקב נזהר לא להסכים לקבל את הליווי הצבאי של עשיו. הוא מבקש שילך לדרכו.
הוא לא הולך אליו אחרי זה.
הוא גם לא הולך אליו. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, וזה לפי חז"ל יהיה רק באחרית הימים, כשעלו מושים בארציון לשפוט את
הרשע. זה לא שהוא חוזר להיות יעקב הישן?
אני חושב שיעקב מודע לכך שיש דברים שצריכים להבשיל, אפילו אצל עשיו. כלומר שעשיו, עם כל האהבה, איננו מסוגל ליותר מאשר אהבה נקודתית. לתת לרגע אחד ליעקב להיכנס לארץ ישראל, מעין האהבה של ארגון האומות המאוחדות, שכשראה את יעקב אחרי השואה, כשראה אותו צולע, אמר, טוב, בסדר, תקלבו למדינה, אבל מהר מאוד חזר בו, מהר מאוד כבר רואה ביעקב או בישראל איזשהו גורם מאיים על שלום העולם וכדומה.
אני רוצה לשאול אותך על הפרשנות של יחסי עשיו יעקב. הפרשנות המקובלת הפכה להיות תפיסה שעשיו לחלוטין מתעלמת מן הטקסט הגלוי, וברבדים העמוקים מוצאת את עשיו רשע מרושע. ואני שואל אם זה לא מצב פסיכולוגי של עודף יעקב בפרשנות שנוצרת בתקופה שעם ישראל נמצא בגולה, נמצא במצב של עבדות, ולא במצב של ישראל של מלכות בארצו. ולכן הציור של עשיו הוא ציור שחור יותר, מאשר כפי שאם הפרשנות הזאת הייתה מיוצרת מתוך ישיבה על אדמתנו.
נאמר שכאשר אנחנו במצב של עם נרדף, הנטייה לדמוניזציה של היריב היא יותר גדולה, לא בגלל שהיא לא אמיתית, אלא בגלל שזה הדרך שלנו לשים לב לסכנות.
ולהתמודד מתוך המצב של עבדות שלנו.
בדיוק, ובמובן זה כאשר אתה בעוצמה, אתה יכול יותר לדבר על ההקרנה, על מה שיש לך לתת, וממילא השלילה של השני מתבטלת מעצמה. ואז אתה הופך להיות בבחינת, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, אנחנו כבר ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים. כלומר, אנחנו הופכים להיות מין זרקור שמגרש את החושך על ידי אורות ולא מטטה את החושך.
אני אחדד את השאלה. כשאנחנו במצב של עבדות, נניח, או לפחות במצב מנטלי של עבדות, אנחנו יכולים לקחת, להתעלם מיסורים ברורים בשולחן ארוך, למשל על גזל הגוי, ולהגיד ככה, בחצי עין, אתה יודע שזה קיים בעולם מסביבנו, בוא נגיד, אפילו אני אגיד החרדים, ולהגיד, אוקיי, אם אתה דופק גוי או, 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 או קצת עובד עליו, זה לא כזה נורא כי הוא גוי. אבל כשאתה במצב של מלכות, של עדנות, של יושב על אדמתך, אז אתה לא עושה את הדברים האלה, כי אז, כי אז אתה באמת, כי אז אתה אור לגויים, כי אז אתה
כנציות יוצא תורה. באותה מידה גם ניתן לומר שכשאנחנו על אדמתנו, אז אנחנו יכולים לבוא גם בתקיפות אל אומות העולם, ולפעול פנים אל פנים. כלומר, אין צורך לרמות מן הצד, אפשר להיות גלוי ולומר, הנה אנחנו תובעים את גזלתנו בחזרה, אנחנו דורשים את ארצנו, אנחנו דורשים עשיית צדק בעולם, ואז יכול להיות גם שזה נשמע דווקא קצת פחות סימפטי לאומות העולם, כאשר יש פה מישהו שבא עם אג'נדה מוסרית ותובע את מימושה, לא רק אצלו, אלא בעולם כולו.
וזה הישראל לעומת יעקב
בדיוק.
בעצם. זה ישראל לעומת יעקב. עכשיו, זה מוביל אותנו, ואני חושב שבאופן ישיר, למהלך הבא בפרשה, סיפור דינה. בכלל, מה המעמדה של דינה בין שבטי ישראל?
דינה היא מהווה את האפשרות להקים את השבט ה-13. יש לך 12 זכרים, יש נקבה אחת. מפרט העולם הסימבולי, הנקבה היא המקבלת, הזכר הוא המשפיע. אם כך, צריך למצוא חתן לדינה כדי להקים בשיתוף פעולה עם אומות העולם את השבט ה-13, חוליית הקישור בין ישראל לעמים. וזה דווקא יכול להיעשות בשכם.
אבל היא נהנה, לא, זה לא נעשה ברצון, זה לא נעשה מתוך ברית, אלא נעשה מכך
של שכם. נעשה בצורה גרועה ביותר. זאת אומרת שיעקב כנראה ציפה שיהיה אפשר אולי לחתן את דינה עם נסיך של הארץ בצורה מכובדת. הרי לפי חז"ל הוא לימד אותם מטבע שווקים מרחצאות. בפשטות אנחנו רואים פה כל הסממנים של החתונה היהודית. המטבע לקידושין, המרחצאות למקווה, השוק בשביל השטר הכתובה. כלומר, הוא רצה ללמד את האומה השכמית הזאת כיצד אפשר לקיים קשר של זוגיות על פי המוסר היהודי. אבל זה נפל לאן שזה נפל, זה נשאר עם הברבריות המקורית. ואנחנו רואים דווקא למרבה הפתעתנו שבפרשה יעקב כנראה רצה בכל זאת לנרמל את היחסים האלה. הוא ידע הרי על האונס, יעקב שמע כי תימד דינה ביתו, ואף על פי כן הוא משתתף במסע ומתן, והוא לא יודע שיש כאן רמאות של שמעון ולוי. רק לאחר מכן הוא מגלה זאת. ובאמת למרבה ההפתעה, איך יכול להיות שמי שלפני כמה לילות הפך להיות ישראל, פתאום חוזר להיות יעקב. עד כדי שעל זה הוא מתווכח עם בניו.
זה אומרים, כמו הגורל של עם ישראל כל הזמן.
נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. כלומר, הם טוענים שיש פה פגיעה לאומית. יעקב אומר לו, זה רק פגיעה משפחתית, בוא נחליק את זה. וניתן לומר שיעקב הרגיש ישראל כלפי עשיו, אבל הרגיש יעקב כלפי יושבי הארץ. הוא עדיין לא ראה אמנם שיש לו עליונות מוסרית כלפי אחיו שאולי רוצה לסכן אותו בשואה, שרוצה להרוג אותו.
אין לו את הטרנספורמציה המוחלטת.
אבל כלפי יושב הארץ, ויבוא יעקב שלם, עיר שכם אשר בארץ כנען, הוא מרגיש שעדיין יש לו נחיתות כלפי אותה אוכלוסייה שקדמה לו. ורק אחרי ששמעון ולוי מקנאים לאומה, אז הוא עולה בית אל, ושם הקדוש ברוך הוא קורא לו סופית ישראל, ויקרא את שמו ישראל. לעומת הבשורה שנתן
אז רגע, המלך. אז אני אומר כך, אז יש לנו את שמעון לוי מקנאים, הם גם כן עושים תרגיל, הם גם כן עושים תרגיל נוסח יעקב, הם קודם כל העיר שכם מעלה את עצמה, ואז הם מחסלים אותה. יש פה משהו מעניין, הפרשה נגמרת, הכזונה תעשה
את אחותינו.
וזה אומר שכביכול יש להם את המילה המוסרית האחרונה. אבל אם אנחנו מחכים לפרשה שבה יעקב מברך את השבטים, אז אנחנו רואים שיעקב כבר לא מדבר על העניין האינסטרומנטלי, רק מה אתם מנסים לסכן את המקום שלנו כאן, אלא מדבר גם על עניין מוסרי. כלומר, יעקב מאוחר יותר יגיד שהוא גם לא אהב מבחינה מוסרית את מה ששמעון ולוי עושים, את רצח כל העיר.
כלומר, כאשר נגיע לפרשת ויחי, אנחנו נראה שיש פה יחס כפול. שהרי יעקב גם אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, יעקב דווקא מרוצה מן הכיבוש, יחד עם זה הוא רואה לדורות עולם את הסכנה שיש באופי שנתגלה בשמעון ולוי באותה הזדמנות. כלומר, אותו מעשה כנראה היה מקובל על יעקב. התכונה הנפשית הזאת של הקנאות, הייתי אומר, התקיפה של שמעון ולוי, איננה יכולה להיות זו שתנהיג את עם ישראל. ואת זה הוא מסביר.
אז רגע, אני בכל זאת רוצה לחזור. מה זה? בפרשה הזו הוא מדבר על משהו אינסטרומנטי, הוא אומר, זה לא נכון.
יעבו אותנו.
מה אתם עושים לי? אבל בויחי הוא כן מדבר על משהו מוסרי, הוא כן מדבר. האם יש בעיה מוסרית ממה ששמעון ולוי? אני לא אומר על הנקמה, הנקמה היא ברורה. אבל בעובדה שהם קודם, שהתרגיל הזה, שהם עושים להם קודם, תמולו את עצמכם בעצם, הם מוכנים לקבל את עצמם במובן מסוים את שבע מצוות בני נוח, או אפילו יותר מזה. כי הם מסכימים למול את עצמם, והרי לא כולם חטאו בחטא האונס, ובכל זאת שמעון ולוי באים בחרון הפעם ומחסלים את כל העיר.
כן, האמת היא שבלי להיכנס לוויכוח הפרשני והמוסרי בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, מה היה ההיקף המותר של הפעולה ומה ההיקף האסור של הפעולה, אני חושב שאנחנו חייבים כדי להבין את זה, לקרוא את דברי המהר"ל מפראג, בירושו גורארי על הפרשה, ששם הוא אומר שבעצם שמעון ולוי הבינו את המעשה של האונס של דינה כתקרית גבול בין שתי אומות. ברגע שמדובר על תקרית גבול בין שתי אומות, כבר אנחנו לא דנים על היחיד, על פלוני או אלמוני, האם הוא נושא נשק או לא נושא נשק, האם הוא שייך לחפים מפשע או לא שייך לחפים מפשע. מדובר פה על מאבק בין שתי אומות. ואף על פי כן אתה תשים לב ששמעון ולוי עיקו כל זכר, כלומר כל מי שמסוגל להיות לוחם, ולא פגעו בטף אנשים שהם אינם שותפים למלחמה. וגם לא מצפים מהם למנוע משכם וחמור אביו את המעשה.
אז למה אחר כך שמעון ולוי הופכים כמעט לשבטים? לא, לוי הוא שבט חשוב, אבל הוא לא מקבל נחלה, ושמעון מקבל חתיכת חיים טויבי מיעקב בפרשת ויחי. זה לא, אתה מצפה שהשבטים שמקוממים את הכבוד, שבעצם נוהגים כדרך שאנחנו מצפים מישראל בגאווה לאומית, יזכו לאיזושהי ברכה, או שפחות שיהודה, שחבר שבט המלוכה, יצטרף אליהם נניח בנקמה, אבל לא.
תמיד נשאלת השאלה, מה המניע הפנימי של הנקמה, האם לשם שמיים או שלא לשם שמיים? ובמהלך הסיפור של התורה, אנחנו נראה שצריך לעשות כאן הבחנה בין שמעון לבין לוי. כן, לוי בסופו של דבר מקנה גם בחטא העגל, ואפילו מוכן להילחם נגד קרוביו, וכדי לקנה לשם שמיים. לעומת זה, שמעון זה אחרי הרבה דורות, מתברר במעשה של זמרי, שדווקא אדם משבט שמעון נפל אל הזנות, ודווקא אדם משבט לוי מקנה נגד שמעון במעשה של פנחס. כך שזה סיפור שהוא בעל המשכים במהלך ההיסטוריה.
ומה קורה עם דינה אחר כך הלאה?
כאן אנחנו נכנסים למדרש. המדרשים מספרים שדינה נכנסה להיריון מהסיפור הזה. נולדה לה בת שעזבו אותה לגורלה, נהייתה אסופית, נאספה במצרים והייתה לאוסנת בת פוטיפרה. כלומר, הייתה הבת של אשת פוטיפר, כלומר, הבת המאומצת, ונישאה ליוסף, ומזה נולדו מנשה ואפרים.
הכל נשאר במשפחה?
הכל נשאר במשפחה, ונולד השבט ה-13 דרך מנשה ואפרים, דרך יוסף. כלומר, יש מגמות שאם אמנם אינן יכולות להתממש באופן מיידי בהיסטוריה, אבל משהו מזה ממשיך בדרכים הכלכלות עד שזה בא לידי תיקון.
וזה מעניין, כי זה גם אומר כל מי שטוען לגבי היהדות שהיא גזענית, הנה, אתה באים ומראים לך במדרש, הרי שכם הוא בן, שכם נחשב לבני חם.
שכם הוא לפחות כנעני, הוא מהחיבי, כן.
ואם בסופו דבר, אסנת בית פוטיפר שהיא מצרית ומתוך נולדים, רואים שיכול להיות תיקון.
כלומר, יש ציפייה לתיקון, יש סבלנות גדולה.
ויש תיקון, אם נולדים מנשב אפרים, זה תיקון. טוב, זאת הייתה פרשת וישלח מבחינתנו, אנחנו, תם לנו הזמן, והרי אפשר להעמיק בסיפורים האלה.
בלי סוף.
בלי סוף. ונחתם עוד פרק בחייו בביוגרפיה של יעקב, שאני חושב שבמובן מסוים זה החלק המשמעותי. כי פה יעקב, פה אנחנו והופך לעם, ומצד שני, יש פה רמז לעתיד לגבי ההיסטוריה של עם ישראל בכלל.
מעשה אבות סימן לבנים.
מעשה אבות סימן לבנים. לפעמים לטוב, לפעמים לפחות מטוב, נכון? או שאני...
אני חושב שזה יתברר גם בפרשיות הבאות.
הרב אורי שרקי, אני מאוד מודה לך, היה לי מאוד מעניין. תודה גם לכם על הצופים, ואנחנו נפגש פה בפרשה הבאה. תודה.
שלום.
תודה השם.